אוקיי, אני גם תקריא את זה מחבר את זה. הגמרא בדף דלת ובבית, כפי שראינו, עוסקת בקריאת שמע על המיטה. והפסוק שהגמרא מביאה בהתחלה לקריאת שמע על המיטה, הוא הפסוק של ריגזו ויעל תחתו, אמרו בלבבכם על משכבכם בדם מוזל. הפסוק בתהילים פרק דלת. התדמית של אדם שעובר קריאת שמע על מיטתו, בולט את הפסוק של אדם שנמצא על מיטתו, אמרו בלבבכם, הוא גם הולך לישון מתוך דברי תורה, על משכבכם בדם מוזל. התורה מתחלחלת לתוך התת מודעות, וכך שזה הדבר האחרון שהוא עושה. כן. אמרתי לכם פעם שאולי הסימן הכי מובהק שאתה מצליח בלימוד בישיבה, שאתה מגיע למצב שאתה חולה עם הסוגיה. כן, אתה חולה עם סוגיה, זה מראה שזה בעצם מצב שהתורה היא כל כך מסביבך וכל כך מושרש, שהוא אפילו מתחלחלת בתת המודעות. הגמרא מביאה דרשה אחרת על הפסוק, ריגזו ויעל תחתו אמרו בלבבכם על משכבכם, והפסוק מהווה לפי הגישה השנייה של הגמרא מסלול. מסלול למה? מסלול התרגתי עם הרבה אופציות, אופציה מועדפת, אופציה שנייה, אופציה שלישית, ומה? ליראת שמיים. איך אדם מתגבר על יצר הרע? יש לו יצר, יש לו חשק, יש לו תאווה, יש לו כישלון, הוא נמצא במצב פגוע, איך הוא מתגבר? מה הוא עושה? מה זה יראת שמיים? אז אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. שנאמר ריגזו ויעל תחתו, שאדם ירגיז, מה זה ירגיז יצר טוב על יצר הרע? נדבר על כך. אם הוא מצליח, טוב, הוא מצליח בצורה אופטימלית. לא כך הצליח בהרגזה הזאת, ריגזו ויעל תחתו, הוא הרגיז את היצר טוב על יצר הרע, וכל זאת לא הצליח, עדיין יש לו את התאווה, עדיין הוא נופל. אז מה יעשה השלב הבא? אם ניצחו מוטב, אם לאו, יעסוק בתורה. ירוץ לתורה, ירוץ לבית המדרש. ניצחו את היצר הרע, מוטב, טוב. אם לאו, יקרא קריאת שמע. ניצחו, מוטב, אם לאו, דם מוזל. תחשוב על יום המיטה. יש איזה ארבעה דרכים להפיס את יצר הרע שבוער בתוך האדם. או עדיף שהוא ירגיז יצר טוב על יצר הרע, אם הוא מצליח יופי, אחרת ילך ללמוד תורה, מצליח יופי, אחרת יקרא קריאת שמע. מצליח, טוב. לא הצליח שיחשוב על יום המיטה. מה קורה? מה ההצגה הזאת של הגמרא? אז קודם כל, נקודה אחת, שאדם ידע שעניין יצר הרע זה לא דבר קל, זה לא דבר שאתה בקלות. זה מלחמה, לחימה, מאבק. ירגיז, אדם צריך לדעת שלמרות שמטבע הדברים יראת שמיים צריכה להיות הדבר הכי טבעית, כן? ואדם יודע שכל חטא שהוא עושה, הוא יקבל משהו. לא, אני לא אדבר על עקרונות של יהדות ועל עקרונות של עבודת השם. אדם יודע, אני אוכל, אני נוגע, אני עושה, אני מקבל עונש. אני מאבד קצת מעולם הבא שלי. אני מקבל הרבה עולם הזה, יש שכר לכל אבירה, ויש עונש על מצווה. יש שכר כנגד עונש, שכר מצווה כנגד עונש, שכר עבר כנגד עונש. יש גם שכר לעבר. מה השכר של עבר? הנאה, התענוג, החוויה. אז יש דבר טוב באווירה, אחרת אדם לא יעשה. זה לא סתם שהוא סתם כותל אנשים, הוא לא סתם הורג רוצח. הוא רוצה את המשהו, אומר שקר, כי קשה לו להגיד את האמת, אז הוא מתחמק מאיזה מצב לא נעים, זה אומר את השקר, אבל כתחליף הוא יקבל את העונש שלו, והעונש הוא עונש רציני, כי זה עונש נצח, לא עונש חולף, כמו הנאה בדרך כלל היא עוברת וחולפת, והעונש הוא משהו הרבה יותר קבוע, הרבה יותר נצחי. אז למרות שיראת שמיים צריכה להיות מאוד מאוד טבעית, מאוד אינטואיטיבית, ככה טבע אדם, אנחנו... כשאדם מגיע למצב הזה, הוא כל כך לחוץ לו, כל כך קשה לו, לפעמים הוא מאבד את השיקול דעת, מאבד את החוכמה, הוא הופך להיות טיפש, הופך להיות כסיל, כל אחד, כל הפרשת סוטה. למה נקראת אישה סוטה? כשאין אדם חוטא בדרך כלל, הוא מיוחד עם איש את חברו, עד שעבר עליו רוח שטות, רוח של שוטה, הופך להיות היווי, הופך להיות שוטה. אז בכל עבירה יש מצב של שטות, מצב של טיפשות. ובכל סוף כולנו נכשלים. אז אני צריך לדעת שהנה, יש אסטרטגיה, איך אני בכל זאת. אני נכנס למלחמה, אף אחד לא ייכנס למלחמה, לא ייכנס למבצע, בלי לחשוב מראש, בלי טקטיקות, בלי דרכים, בלי פטנטים. אז מה הפטנטים פה? יראת שמיים לא תהיה סתם, אני סומך על עצמי שלא אחטא, אני סומך על עצמי. תעשה בצד, כשאי במצרים, בוראי דמות לי אוכלו של אביב. מה, יעשה בצדיק, צריך איזו שיחה עם מוסר מאביב? הוא לא מספיק חזק להביב לא, הוא לא מספיק חזק לדעת שזה לא נכון. אפילו יעשה בצדיק, הוא אדם אנושי, בשר ודם, והוא נחשב. אז הוא גם צריך טקטיקה, הוא גם צריך פטנט, גם צריך איזו עזרה מאבא שלו, עזרה פסיכולוגית או אל-טבעית, בכל מקרה צריך עזרה. אז קודם כל שאדם ידע שזה לא ילך לו בפשטות ובקלות. שצריך טקטיקות. הגמרא במקום אחר בדף י"ז אומרת, מרגלו בפומי די אביי. אביי תמיד סיפר לתלמידיו, לעולם כאדם ערום ויראה. ערום, כמו הנחש. שיחוך מולוג, שידע איך בעצם להביס את היצרה, איך בעצם לטפל בו, איך לשקר לו, איך להרים אותו. יופי, זה הטקטיקה של אביי. אז נכון ש... זה דורש השקעה וחשיבה וניסיון ולימוד לאחרים ולדבר על כך, איך אנחנו נהפוך להיות. בדרך כלל, בשבועות שלנו לא מדברים על כך, מדברים איך נצריך בצבא ואיך נצריך בתאר אפילו ואיך נצריך בעירת שמיים ואיך נצריך בישיבות המוסריות, כך דיברו. איך נצריך להיות יותר יראי שמיים, איך נצריך נגד היצרה, איך נצריך בקיום המצוות, איך נצריך בקימה מפורי, איך נצריך במניעה מהדירות. שאדם ידע שצריך למצוא פטנטים, זה לא יהיה סתם לסמוך על עצמו. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, שלדעתי זה הכי הכי, לדעתי דומיננטי, חושב שפעם ראיתי את זה בשתי מסבת, זה נכון, זה גם גלום בתוך הטקסט עצמו, שהדרך הכי טובה להביס את היצרה זה להביס את היצרה. כן? זה בעצם ההבדל בין הגישה הראשונית של מוסר סלנטרית, שבעצם דיבורה על עולם חשוך ואפור ו... עולם שהוא לא שווה, ואדם רואה את האישה היפה, שגיד לעצמו, האישה הזאת יפה עכשיו, או בעוד 20 שנה, בעוד 80 שנה, האישה הזאת ירימה בתוליה, ולא שווה לי, ולא כדאי לי, והתענוג לא שווה, ולא 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 ולא. וכל העולם הופך להיות עולם מלא שדים, ואויבים, וכוחות עוינים. או שאדם רואה את האישה ואומר, טוב, היא יפה, היא מושכת, אבל אני נסיך, אני אביר, וחבל לי לאבד ולרתר, כל מה שקדוש ברוך הוא נתן לי, כל החוויה הגדולה של עבודת השם, עבור איזה מומנט עובר וחולף. זאת אומרת, להדגיש את הטוב, לא להדגיש כל הזמן את הרע, ואת הסכנה, ואת החורבן, ואת את הבעיות. זאת אומרת, הגמרא כאן לא אומרת להשתיק את יצרה. הגמרא אומרת להרגיז יצרתו על יצרה. לא להניח את הקול של יצרה, אלא להגביר את הקול של יצרתו, ואז לדעת שיש אופורטוניטי, יש אדם להיות, בוא נעשה משהו טוב עם הכוחות. אותם הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, במקום לזלזל בהם, וכרגע הכוחות מביאים אותי למקום לא טוב, למקום לא נכון, אותם כוחות, אני יכול לנצל אותם לטוב, אני יכול להיות אלוף, אני יכול לעשות משהו מיוחד. אז כאן יש אמירה לא סלנטרית, אלא סלובודקאית. סלובודקא הייתה הישיבה השנייה, שנפתחה באירופה כתגובה נגד סלנטר, תגובה נגד המוסר של המוסר סלנטר, במקום להגיד לא כל הזמן, להגיד כן, את דברים הנכונים, ולאמץ את הטוב, ולהגביר את המודעות הזאת של היכולת של אדם, הגדלות האדם, לא אפסות האדם. אז כאן יש אמירה, הייתי אומר, ציר, אפשר לבנות בכל העולם הסלובודקאי, על אמירה הזאת, יגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. אז זה כנראה נקודה שנייה. נקודה שלישית, הייתי אומר פה, לראות את הטבעיות של יצר הרע ואת הצורך להרגיז יצר טוב. כאילו היצר הרע כבר רוגז, כבר כועס, כבר מציס, כבר הוא נמצא. אדם לא צריך להרגיז יצר הרע. הוא חייב להעיר, להזיק את יצר הטוב. שמטבע הדברים אדם חי בעולם, אז העולם ימשוך אותו, העולם ישפיע עליו, הוא יימשך לו כל מיני מקומות לו. אם אתה סתם נותן לטבע לעשות את שלו, אין לך שדרה, אין לך... אומץ לב, אתה לא מתנהג בצורה אמיצה, אתה לא הולך נגד הזרם, אתה לא קובע, אתה לא מותח את הקו בחול, כפי שאומרים, אז תיגרר לכל מיני מקומות לא נכונים, לא נכונים ולא מתאים. אתה סתם הולך לפי, כן, דניאל, דיברתי בארצות הברית פעם בשבועות, ביקשו ממני לדבר על סושיאל מדיה, מדיה חברתי והחששות והסכנות, כי עשו אסיפה, שמעתם על האסיפה בחוץ לארץ. אנחנו באצטדיון, אצטדיון 80,000 אנשים, והתאספו כל החרדים, 80,000 גברים, לא נשים, כל השיחות, כל הנאומים ביידיש, נגד אינטרנט, נגד פייסבוק, נגד טוויטר, נגד הכל, הכל, הכל עשו, הכל עשו, הכל עשו. אז ביקשו ממנו לדבר בפני קהל שלא יקבלו את השיטה הזאת, שהשתמשו בפייסבוק, השתמשו בטוויטר, כי זה לא משתמש, וביקשו ממני הנחיות. אני מנחה אותם. נתת להם איזה 4-5 קווים. איך להשתמש בפייסבוק בצורה קדושה יותר, בצורה... חלק מה שאמרתי, להיות אדם שמחבר, לא אדם שמכין את עצמו. יש ספר שנכתב, לא ספר קודש, יש ספר שאדם כתב, לא זוכר את שמו, I disorder. ויכולים לזה מחלה, I מחלה. I disorder. שאנשים שכל הזמן עם הטוויטר עם הטוויטר. הוא מחלק בין הקונקטורים לבין המקבילים. יש אנשים ששמים בפייסבוק על הזמן. מה שהם עשו, מה הם אכלו, מה הם אוכלו, החבר שלהם. אני מקביל, אני אשם הרבה פוסטים בפייסבוק, רק אם אני יכול לחבר את הקהל שלי, שהוא מעל 1,000 אנשים, יכול לחבר אותם למשהו גדול ממני. יכול לחבר אותם לישיבה, יכול לחבר אותם להשכרה שתהיה פה, אז אני שם את ה... לפעמים זה דרכי, לפעמים אני מחבר אותם דרך החוויה האישית, אבל אם אני אוכל סטייק, אני לוקח תמונה של הסטייק ואני שם פוסט לפייסבוק ושחררתי סטייק, אז אני לא מחבר אותם לשום דבר, זאת אומרת, אני מחבר אותם אליי. וזה סוף הדרך, אז אני לא שם שום דבר, כי כשעשיתי בר מצווה לבן שלי, בכוונה לא שמתי תמונה של המשפחה. חושבים שלא צנוע, לא רציתי שכולם יסתכלו. שמתי תמונה שלי, של הבן שלי, כי חלק מהבוגרים שלנו בחוץ לארץ עדיין מכירים את הבן שלי, למדו איתו ומכירים אותו, וכמובן מכירים אותי, רוצים לראות את ה... ברוך השם, את השמחה ואת ההתקדמות המשפחתית. אבל זהו, שמתי תמונה כדי לחבר אותם לכך שבישיבה הרב שלהם מתקדם עושה בר מצווה. הייתי שם, שאכלתי סטייק, שלחתי למטוס, ושהמכבי תל אביב ניצח ולא ניצח, מה שכן הייתי, כי זה לא חיבור, אני לא מחבר אותם. וזה חיסרון בצניעות, אני לא רוצה לדבר על עצמי. אני רוצה להשתמש בחיים שלי, בחוויות שלי, לשתף אותם. הנה, ראיתי משהו, כן. הלכתי לטקס יום הזיכרון, שמעתי בחבר הכנסת, את האישה הזאת, שקלינסקי, שסיפרה, מה? חודבולי, מי? קודבר, כן, שסיפרה על החזרה של בניגל של ציון, על חנן פורץ, חנן לברכה. הרגשתי, אני עומד פה, אני בוכה, ויש מיליוני יהודים בחוץ לארץ שאין להם את הגישה לטקס יום הזיכרון, ואין להם יכולים לבכות. אז רצתי, לקחתי את הספר, ושמתי איזה פוסט על הפייסבוק, וזו הפרטה של 10 דקות שכולם הקשיבו. לפחות לדעת מה קורה, להביא אותם מטינק ניו ג'רזי, ולהביא אותם לבית העלמין בגוש עציון, או כל בית העלמין אחר. אז דיברתי קצת על נושא אחר. במיוחד דניאל, אתה צריך להקשיב, כולם צריכים להקשיב. היום, טכנולוגיה הפך להיות סקסי, זה מושך אנשים, כן, כן. ברגע שהפון החדש יוצא, נהירה, כולם צריכים את הפון החדש, את האייפון החדש, את ה-5S, את ה... כאילו, זה, היום זה הכוכבים. הכוכבים זה ביל גייטס וסטיב ג'ובס, אז זכרונה לברכה, זה כולם... כל אדם משתמש, והוא מכנס לתוך הקבוצת אוהדים של סטיב ג'ובס. סטיב ג'ובס לא היה אדם טוב, כן. לא היה אדם טוב, לא היה אדם נעים, לא היה אדם שהוא נתן הרבה צדקה, הוא עזר לעולם, הוא אדם, הוא פיתח מדיה, הוא לא תרם לחיים, לא תרם לחיים זה שאתה יכול לראות סרט עוד פעם ועוד פעם. מי שפיתח את, את החיסון נגד פוליו, פיתח משהו שעזר לאנשים. בסדר, אז נשתמש, אבל לא להיכנס לתרבות הזאת, שהפכה את כל הטכנולוגיה למשהו, מרק זוקרברג הוא היה נכנס לישיבה, איזה קבלת פנים הוא היה. זה עולם שאתה פיתח את הפייסבוק, משתמשים במנגנון שהוא פיתח, אבל לא לתת לו את האמוציות שלנו, את העדה שלנו, את הערכה שלנו, לדעת להתרחק, לא לוותר, להתרחק נפשי, לדעת שהאנשים שבאמת שווים וראויים הערכה, זה אנשים שהולכים לפי עקרונות, ולומדים תורה, ועושים לעם ישראל, ועושים דברים באמת ראויים להערכה. אז כאן אדם שימשך סתם, שהולך עם כל הזרם החברתי, הלאומי, התרבותי, אז הכוחות האלו נמצאים, אדם לא חייב להגיז, זה לא שמשהו יבוא ויגיז יצרה. היצרה כבר רוגז, הוא כבר תוסס, הוא כבר מושך, הוא כבר עושה את שלו. לפעמים זה הכוח הטוב, זה הכוח החיובי, זה היצר טוב, שזקוק לאיזו הזגה, זקוק לאיזו הפעלה. זה אני חושב, הפקוק הולך בכיוון פחות או יותר. בעין היה. שלא מייגיז אדם יצר טוב, הנקודה השלישית פה, שהכוחות הטובים לא יבואו לשטח, לא יבואו ולא ישפיעו, אדם אינו מוכן להפעיל אותם, וליזום אותם, ולהביע אותם, ולמצוא אותם, ולטפח אותם. שפעם, זה סיפר כאן על גמרא שאדם חייב לעבוד על העולם הפנימי שלו, עולם הערכים, זה לא סתם שגדלתי בבית טוב, עם משפחה טובה, ואני דתי, ופחות או יותר, הסדר העקרונות שלי, הסולם העקרונות שלי הוא בסדר, לא צריך תמיד לעבוד, תמיד לנתקן, תמיד לשדרג, תמיד להעמיק, תמיד למדוד ולהריח איפה הוא נמצא, ואני איזה החלטות, אבל אני אגיד זאת, דבר כאן בעבודה לא פשוטה. הנקודה הרביעית, לדעתי, שיוצא מתוך הגמרא פה, זה המילה ירגיז. כן? בעצם, מה זה ירגיז? מותר לאדם לכעוס. דרך כלל אומרים שאסור לאדם לכעוס, נכון? כעס זה אחת מהמידות. ברמב״ם, שאסור אפילו טיפ-טיפה, כעס. נכון. אבל מותר לאדם לכעוס על עצמו. בעצם הוא מרגיז, יצר טוב או יצר רע, הבנה הפחות ליטרלית שהוא מפעיל, אבל תורה לא כותבת, הפסוק בתהילים זה לא שהוא מפעיל, שהוא קובע שהוא בעצם משסע את היצר טוב נגד יצר רע. הוא מרגיז, הוא יוצר איזה כעס. האם מותר לאדם להגיש כעס כלפי עצמו? אחרי חטא, איזה תחושות יש לאדם, איזה רגש יש, מה אדם חש? ולפעמים בשיחה המודרנית, בדיאלוג המודרני, יש כל מיני רגשים שהם אסורים, אשמה, אסור לך להגיש אשם, כי אשמה תביא אותך לדיכאון. לא, אשמה היא רגש מאוד מאוד בריא, באימון הנכון, באיזון הנכון, מאוד בריא. אני אדם מרגיש אחרי שהוא עשה פשע, שהוא עשה דבר ממש טיפשי, שהוא חטא, הוא עושה חטא, לא נבון ולא מקובל ולא בריא, והוא נקרא לאיזה מקום חשוך ומקום לא טוב. אם אדם כועס, אם אדם מרגיש, אני כועס על עצמי, אני כועס, אני מרגיש כעס. לא כעס שגורם לך לסלול את עצמך ולאבד תקווה ולא להשתקם, אלא להרגיש איזה משהו לא נגד עצמך, אלא נגד הנטיות שלך, כי אתה סך הכל אדם טוב, זה לא שהפכת בין לילה להיות מפלצת ואדם לא טוב, אלא שיש לך נטיות וכוחות שמביאות אותך למצב לא טוב, למקום לא טוב. זה שווה כעס, ומותר לך ואפילו חשוב לך. להרגיש איזה תחושה עוברת וחולפת של כעס, אם זה בריא לאדם. כן, יש אמירה מאוד מאוד חזקה ומחייבת, שאחרי החטא, או מול החטא, כשאדם רואה שהוא עומד מול החטא, שהוא אומר לעצמו שהוא עשה משהו לא נבון ולא הגיוני, ובוידוי של בן סאג'רו, שאומרים לפני תפילת נעילה, תפילת כל נדרי בערב יום הכיפור, זה וידוי הרבה יותר גרפי מהוידוי של השם לבגרנו. השם לבגרנו הפך להיות איזה שיר יפה, אוי 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 אוי, שצועדים ביחד, אשמנו, בגדנו, ואחרי זה כללי, זה מאוד פואטי, אחרי זה כללי, אנחנו נתעלי, ואני זה ביודעים ולא יודעים. הוידוי של רבינו סאג'גון, ספר תפילת זכה, זה הרבה יותר לוחץ. החלפתי איברים טהורים עם איברים לא טהורים וטמאים, משרשתי את כל אביריי, אנחנו עוברים על כל עבר. מה עשיתי בידיים, מה עשיתי ברגליים, מה עשיתי בפה, מה עשיתי בעיניים, מה עשיתי באוזניים. אדם עובר על כל האיברים שלו, ובסוף הוא כותב שם, מששתי כל אביריי, מששתי, בדקתי, מראשי עד רגליי, אין לי מתום. הכל גופים, עלי מחלות וכתמים ומומים. יש מצב שאדם באמת מתבייש, מרגיש אשם, כועס. התחושות האלו, המומנטים האלו הם מאוד מאוד בריאים, בתנאי שאדם יודע לעבור אותם ולהסיק אותם, להשתקן ולתקן ולחזור. אז יש פה לדעתי ארבע אמירות. אמירה ראשונית לדעתי, אמירה של זה לחימה, זה דורש איזה מאמץ, זה לא יבוא בצורה טבעית. אמירה שנייה, שהוא ירגיז, יעמיק וידגיש את היצר טוב, ולא כל הזמן לדכא יצר רע, אלא להפעיל את היצר טוב, ממנו יתקבל יצר רע, שזה יבוא לידי ביטוי עוד מעט בלימוד תורה. כי ודאי, לימוד תורה הוא לא רק ולא בעיקר הדברת יצר רע, אלא הגברת יצר טוב. אתה מעמיק את הקשר לבונו של עולם, ואז ממילא אתה יוצא מתוך הסכנה, לימוד תורה. נקודה שלישית, שהיצר רע לא זקוק, אינו זקוק להרגזה והזקה, מה שאין כן יצר טוב. ונקודה רביעית, שהמילה הזאת רוגז, הוא חזר, מרגישים בסדר, שאפשר להפעיל אותה בצורה מוגבלת, נגד, אם לא עצמך, לפחות נגד היצר הזה שיצר לך בעיות. השלב הבא, כמובן, זה שלב של תורה. זה מבוסס על הגמרא בקידושין, אמירה מפורסמת של חז"ל, כן? יחיאל, אתה מכיר בדרך כלל אמירות אלו. ראית הגמרא בקידושין, כן, יחיאל. כן, אוקיי. אם פגע בך מנובל, משחל לבית המדרש. זה גמרא בקידושין. פגע בך מנובל, משחל לבית המדרש. אני יודע שיש מפלט. זה מפלט לפעמים שיש אחרים שלומדים, ואתה ככה מתאזן, ורואה שהתשתות האישית שלך, אחרים לא עושים, ויש שיקול דעת, ויש איזה עולם תורני, וזה חשוב. אפילו מי שיוצא לצבא, ואני חוזר לישיבה, ומאוד מאוד ממליץ לשמוע על הקשר בישיבה, כי אתה בצבא, אתה מודד לעצמך מול החילונים, מול האחרים. אתה כאילו שומר כשרות בשבת, אתה גדול, אתה גיבור. אתה שומר קשר, נכון בישיבה, יש אנשים שמתמסרים כל היום לימוד תורה, מקדישים את חייהם ללימוד תורה, מנסים לתקן מידות, מנסים לצבור יראת שמיים. אז כל המדד שלך הוא אחר. אז אתה לא מסתפק במשהו קטן, זה שנתת איזה דבר תורה יפה לסעודת שבת, למרות שזה חשוב, למרות שזה רואה להערכה, כי זה בצבא ועם הכל, אבל אז עכשיו מעריך את עצמך ומודד את עצמך מול אחרים שבאמת משיגים. אז זאת הסיבה שזה לא סתם שפגע בך מנובל תלמד תורה. פגע בך מנובל, תגיע לבית המדרש, משכן לבית המדרש, שזה לא רק למקום לימוד, אלא לבית המדרש שאחרים לומדים שם, ואז כבר הציפיות שונות, והראייה שונה. כן, דניאל, דיברתי איתך היום בבוקר, ועם אחרים גם דיברתי, אם כדאי ללמוד בספרייה. עד שגם מבחינה פרקטית וגם מבחינה נפשית לא כדאי. מבחינה פרקטית, אדם שעומד בספרייה, משתולל, מסתובב, מבטל, עכשיו הולך לשלובה. אני יודע שזה קשה בית המדרש, שזה רועש, שאדם לידך צועק, ולפעמים קשה לתרכז, אבל אנרגיה מדבקת, אנרגיה שמדבקת אחד לשני, וגם רק אנרגיה, גם כן, אתה נמצא בבית המדרש, אתה מסתכל על ההוא והוא יושב ולומד, אתה מסתכל על הבחור משיר ג' אחרי צבא והוא מתרכז, ואתה מסתכל על הרב שם, אתה מרגיש שהנה, יש ציפיות, יש מטלות, יש חובות, זה לא סתם שאני יושב במקום המבודד שלי, ואתה שלי בספרייה, והכל פתוח, ואני לוקח לעצמי את הדרישות, אני מציין את עצמי, אתה מציין את עצמך מול הישגים של אחרים. אז זאת האמירה הראשונה של הגמרא בקידושין דף למד, אם פגע בך מנובל, משחה לבית המדרש. יש עוד אמירה, דומה אבל קצת שונה. אומרת הגמרא, ושמתם את דברי אלה, פרשה שנייה של קריאת שמע, מזה אומרת הגמרא שתורה דומה לסם. אוקיי? משל לאדם שהכה את בנו, הבן קיבל פצע, והניח לו רטייה מכתו, והאבא נתן לו תחבושת. אמר לו אבי, בני, כל זמן שהרטייה זו על מכתך, אכול מה שענתך, שתי מה שענתך, רחוץ בין בחמין, בין בצנן, ואין אתה מתיירא. כי אם אתה מעבירה, הרי היא מעלנומי. כן, הוא מזדהם, הוא מקבל זיהום. כך אמר הקדוש ברוך הוא להם לישראל. בני בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין. אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. אם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו. מה ההבדל בין האמירה הראשונה של הגמרא לאמירה השנייה? שניהם מדברים על הכוח של תורה לעזור בלחימה נגד יצרה, ויש את זה. מה ההבדל? קצת. כן. תחדג יותר. במשל ראשון אדם מביס ביצרה, נכנס לבית המדרש. המשל השני הוא מעסיק אותו, הוא בכל דבר חרויה. יצרה סך הכל המכוחות שאפשר להסיק אותם מכוונים את אותו. אין כוח שקדוש ברוך הוא נתן לך, שהוא לא כוח כוח, אחרי קדוש ברוך הוא לא נתן לך. כוח מיני זה המניע של כל המשפחה שלך בעתיד. אם אין לך את המשיכה הזאת, לא תקים משפחה בריאה ולא תהיה לך זוגיות בריאה, והאגו שלך, זה נתן לך לחשוב שאתה יכול להיות המחכם, בלי אגו אתה לא יכול לטפס ולהצליח ולהתקדם, וכל נקודה שבונו שלום נתן לך, כל היצר הרע הוא לא יצר הרע, הוא יצר שני, כוחות, שאפשר להפעיל אותם בצורה חיובית, ואפשר להפעיל אותם בצורה לא כך חיובית. אז משל ראשון, הנה יש מנובל. מנובל, אני אחוץ לבית המדרש כדי להסתרק מהמנובל. הבית המקדש יעזור לי, יגן עבורי. במשל השני זה לא ככה, זה בעצם אדם שהוא קצת חלש, הוא קצת פגיע, יש לו מחלה שיכולה להיות באמת הורס, אבל האבא או הרופא נותן לו רטייה, תחבושת, אומר, אם יש לך תחבושת, תוכל להשתמש בכוחות שלך, תוכל לאכול, תוכל לשתות, תוכל להתרחץ, בין בחמין, תוכל באמת להפעיל את הכל ולחוות את הכל, ולדעת בעצם להכווין את הכל בצורה טובה. אין לך את התחבושת, אז הכל קורס, הכל נהרס. זאת אומרת, באמירה שנייה, רואים תורה לא רק כחיסון נגד המשיכה של יצרה, אלא כדבר שעוזר לך להשתמש בכוחות אלו, וזאת גם כן כמובן. הקדוש ברוך הוא אומר, איך הקדוש ברוך הוא קורא לתורה באמירה שנייה? בראתי לו יצרה, בראתי לו תורה, תבלין, תבלין זה לא מגן נגד. תבלין זה תבלין שעוזר לאוכל, שמביא את הטעם מתוך האוכל, מפליט את הטעם, מבליט את הטעם, הופך את האוכל למשהו טעים יותר ולפעמים גם בריא יותר. אז תבלין פה, התחבושת התבלין, בין אם זה התדמית של התחבושת, בין אם זה התדמית של התבלין, ויש קצת תבלין בין התחבושת לתבלין. אבל בשניהם יש כאן תורה, לא כדי להביס את החוויה, הנה יש לך תחבושת, הולך למיטה, ואז תקום שלושה ימים, ואז תחלים, לא. הנה יש לך תחבושת של תורה, עכשיו אתה יודע איך לחיות, איך להפעיל, איך להשיג, איך להשתמש לנצל את הכוחות האלו בצורה בריאה. זה רבינו בחיי, בדברים, פרק ל"ב, כשהתורה כותבת, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מצווה מעיד בכם, אז אני כותב, אני מצטט בשמו, ויזהיר מכאן שישים האדם כל מחשבותיו בתורה, וזה שאמר, שימו לבבכם ולא לבבם, כדי שיעבדו לקדוש ברוך הוא בשני יצרים. אם אדם לומד תורה, אז עובד את השם בשני יצרים. יצר טוב ויצר רע, מפנה אותנו לגמרא בקידושין, בראתי יצר רע, בראתי לו תורה תבלין. זה דווקא את החלק השני, את התבלין. אז כשהגמרא בברכות אומרת שאם ניצחת את יצר הרע בשלב ראשון, בסבב ראשון, במשחק הראשון, דרך הרגזה, יופי. אחרת, תח ספר. אני מבטיח לכם שיש לכם יצר לא יפה. יצר שאיזה מצב לחוץ, שאתה מרגיש שאתה לאט לאט כאילו נופל, תפתח ספר, הכי טוב, תגיע לבית המדרש, וזה פטנט, פטנט בדוק, פטנט כמעט 100% בטוח. גם שנכנס לבית המדרש, יקבל את החיסון, יקבל את התחזוק, יקבל את החיזוק, אז הוא חוזר וממשיך. זה הצבא שכל כך חשוב, כל כך חשוב בחיים, שיש מקום לימוד שאתה מחובר אליו. אדם מחליט איפה הוא יגור, הוא לא רק בוחר איזה הר או איזה יישוב. יש שם תפילה, כפי שצריך, ויש שם מקום לימוד. עדיף ישיבה. עדיף, אני יודע, במשפחה שלנו, הילדים שלנו קיבלו כל כך הרבה מכך שגדלו במקום תורה, במיוחד הבנים, שבאמת ישבו בית מדרש ועדיין יושבים ולומדים, וגם הבנות, שסתובבות, תפילה, יום כיפור, תפילה ראש השנה. זאת אומרת, שכל האפשרות לחיות יד ישיבה, והחשיבות של החדרת ישיבות בתוך הערים, המפעל הדתי שעוד יצליח בדור הבא, בנינו ישיבות במעלה אדומים, ובאלון שבות, ובניאל, וביוחם, זאת אומרת, במקומות רחוקים. לפעמים יש גם מצע חברתי, אנחנו נבנה ביוחם כדי לשקם את העיר, אבל בכל זאת זה יוחם, זה לא פתח תקווה, זה לא תל אביב, וזה לא מודיעין, וזה לא רננה. הצד הבא זה להחדיר תורה בצורה חזקה לתוך ערים המרכזיות, ולבנות מקומות של תורה וקהילות סביב תורה, שכל אחד יודע, שאנשים יודעים שפעם במים, כמה פעמים בשבוע, מגיעים לבית המדרש ולומדים, אפילו שעה, שעה וחצי, חוזרים הביתה, שיש את הנקודה הזאת התורנית, לא רק הנקודה, כן, יש איזה בת ששאלה אותי, איזה הנחיות לשידוכים, והיא שאלה אותי, כך, אמרתי לבחור שאיתו אני יוצאת, שאני יוצא אדם שלומד תורה. אז הוא השיב לי, היא אמרה, שאצלי הכל בחיים זה תורני. כל מה שאני עושה זה תורה. הכל זה לקדי שם שמיים, ואתה יפה. ויש הבדל בין לחיות חיים תורניים לבין לימוד תורה. את תחליטי אם נכפת לך, אם את מקפידה לימוד תורה, אבל לפחות תדעי מה הבדל. אדם שעושה את הכל תורני יפה, אבל הוא אדם שלומד, זה אדם שלומד, כמה הוא לומד, זה כבר שאלה אחרת, אחרי למרבה, אחרי למרבה. לימוד תורה זה לימוד תורה, שום דבר הוא לא לימוד תורה, חוץ מלימוד תורה. אפשר ליישם ולחבר, וכולם רוצים לחבר, אבל יש משהו שנקרא לימוד תורה. וזה שהוא אומר לך שהכל אצלי תורני, שאומר לך, זה לא שהוא לומד תורה. אני לא רוצה להכריח עלייך מה את רוצה, זה כבר השאלה שלך, מה את מחפשת. אבל לא תקבל את התגובה הזאת, תשובה הזאת, אצלי הכל זה תורני. לא, יש תורה, כדי ללמוד תורה צריכים מקומות שלומדים תורה ברצינות, ואנשים שיושבים ולומדים תורה. אז זה גם הנושא של בית המדרש, משחר לבית המדרש, וגם הנושא כמובן של לימוד תורה, שאדם שכל הזמן נמצא וקשור ומחובר, לא במהרה הוא מאבד את משקלו, לא במהרה. אני לא יכול להבטיח לכם, אצל כולם יש סכנה, אבל אם אדם תמיד פותח ספרים, פחות או יותר במצב טוב. סבב הבא זה כמובן קריאת שמע, דיברנו כבר קיץ על קריאת שמע, אני לא ארחיב על הפרוע של קריאת שמע בקבלת מלכות שמיים, ועוד נרחיב על קבלת מלכות שמיים, ואני מאוד מאוד מקווה שגם אותם שלא היו בשיעור ביום שני, ורובם שלא היו, הם לא פה עכשיו, אז לשדר להם להקפיד יותר על קריאת שמע עם כוונה, משתי סיבות. סיבה אחת יחיאל, כדי שתדעו כשלומדים גמרא זה לא סתם לימוד אוטיסטי, לומדים וממשיכים. לומדים תורת השם ומנסים לשנות את החוויה הרוחנית, כי סך הכל אתם לא פה ללמוד, אתם פה להיות יותר דתיים ויותר מתקדמים בעבודת השם. אז קצת קשה בגיטין, נכון, כי אתם לא מגרשים נשים, אבל מצד שני, גם בגיטין, אני לומד תורת השם, זה מחייב אותי להתקרב לשם, להיות יותר טוב, להיות יותר מחויב, ויותר צייתני ויותר, אבל בברכות, הקשר מאוד ישיר, בברכות, אתה לומד קריאת שמע, ועוד כמה שעות אתה אומר קריאת שמע, אז אם אתה לא מיישם, הסימן שהוא סימן רע, שאצלך הלימוד הוא באמת אינטלקטואלי ואוטיסטיבי, היא לא מחובר, הוא לא מחובר, הוא צריך להשפיע. וכמובן, אצל המצווה, כן, אתם, מי שאין לו כוונה בקריאת שמע, פשוט מאבד עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. אתה מגיע לתפילת ערבית, אתה אומר קריאת שמע, בלי כוונה מינימלית בתוכן הדברים, לפסוק ראשון, שיטת רבי מאיר, אז הבנת מצווה דאורייתא. ולכן זה עוד יום ועוד יום, אז לפחות לדעת ליישם, אז להקפיד. הסבב האחרון, האופציה האחרונה, זה יום המיטה. ושוב פעם, זה אופציה אחרונה. אנחנו, אין לי עדות משלת מוות, אנחנו כל הזמן, לא כל הזמן מדברים על מוות, אבל לפעמים, לא כל כך פה בארץ, כי לצערנו, המוות היא חוויה שיש לאנשים הכירות איתה. חיים איתה, חיים עם המוות פה. לצערנו. אף אחד פה לא, כל אחד פה מכיר, חבר, חבר של חבר, קרוב משפחה, זה סך הכל מדינה קטנה, ולצערנו, אנחנו נפגשים, אנחנו חשופים. אבל יש תרבויות ויש מקומות בעולם שניסו לזכור הרמטי, שהילדים לא ידעו על מוות, לא יגיעו לבתי עלמין, לא יגיעו להלוויות. זה לא מתאים, זה כל כך מתוקים, כל כך תמימים, כל כך צעירים. לא רוצים להטיל עליהם את העול הזה, לחשוב על מוות ועל מה זה לצאת, לעבור מעולם. לא רוצים. וזה באמת לא בריא. חלק מהחיים זה לדעת שהכל שביר, הכל יכול להשתנות, ולא יכול לחס, להיכנס לפאניקה, או להיות ככה, אדם שלא יכול לזוז, כי אני חושש ומפחד, וכל הזמן לא יודע מה יקרה, ואני מפחד מכל החלטה, כי אולי, אני צריך לדעת שהמצב יציב, להרגיש ביטחון עצמי וביטחון במצבו, אבל להתעלם לחלוטין מיום המוות, וכל הזמן ליצור איזו בועה מלאכותית שאין בה אפילו החשיבה והמודעות של מוות. זה טוב לחשוב, זה טוב לדעת, טוב יום המוות, ללכת לבית העבר, ללכת לבית השמחה, אומר שלמה, ובעצם הרבה פסוקים מקהלת מזכירים אותנו לא להתעלם ולא להסתיר, ובאמת, ומשה פעם דיבר על זה, שאפילו בסגנון הלוויה בחוץ לארץ, אתה מת מונח בארון, לא רואים אותו, לא רק שלא נוגעים ולא רואים, פשוט עומדים במרחק של איזה 20 מטר. ארון מוצג על איזה במה, וכל הכל יושבים כאילו במסכת.
גם על בעיות
יהודיות? מה?
גם על בעיות יהודיות?
כן. כלום. כאילו אין שום מגע. שום מגע אופטי, שום מגע פיזי, כאילו, עמד לא נמצא. ו... וזה באמת מאוד גרפי, אנשים שמגיעים מארצות הברית או מחוץ לארץ, מגיעים לפה ורואים את הגוף ונוגעים, וכאילו מעבירים אותו לתוך הקבר, לתוך החור, ובמידה מסוימת, זה בריא, במידה מסוימת, זה חלק מהחיים, וכל שיש לאדם קשר בריא ומאוזן, ולדעת שהוא לא יחיה לעולם. כל אחד יבוא לגרלו, זה קשה לפעמים לחשוב, זה נראה לכם כאילו רחוק, 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 הרחוק שעובר הזמן, אי פעם הייתי בגילכם, הפתעה, כן? זה מגיע, ואז בכל עת יהיו בגדיך הלבנים, שאדם ידע שלא סתם משאיר כל מיני קשרים לא בריאים, וכל מיני פגיעות שלא ביקשת התנצלות ולא התנצלת עליהם. דעת שהבית שלך תהיה בסדר כל הזמן, תהיה מסודר, ולא להגיש כאילו שאדם יחיה לעולם, ובמיוחד במצב הספציפי כזה, אדם עומד מול היצר הרע, ומול החשב, ומול התאווה, בעצם להשתמש בחזון נגד היצר, ולא רק בתגבור הפנימי וחיסון הפנימי ומשמעת הפנימית. חזון. חזון הוא כל כך קריטי לעבודת השם, לא רק משמעת. בעצם כדי להצליח צריכים שלושה מרכיבים. בעבודת השם צריכים תמיד שלושה מרכיבים ושילוב ביניהם. חזון, משמעת והשקעה. יש אנשים שאין להם חזון, אני בישיבה בכלל, אני יודע מאוד משמעת, אבל לא. לא רק כל זה, לא זה גם מוביל אותי, אני בישיבה, לא יודע, חזון, שאני אתפתח להיות תלמיד חכם, ויראי שמיים, אדם שמצטיין בעבודת השם, אדם שאנחנו מסתכלים עליו, ומושפעים ממנו. יש את החזון, אני רוצה להיות. כאן צריך משמעת. טוב, יש אנשים עם חזון, אני אתנו את המשמעת לבוא ולהשקיע. יש אנשים שהם ממושמעים, ואין להם כוח השקעה לשבת ולעסוק ולעבוד. צריכים את השלם, את החזון, אדם לאן אתה הולך, את המשמעת לעשות יום-יום, וגם השקעה לעבוד קשה. אדם שיש שלושתם, ולא תמיד יש את הכל בהתחלה, זאת אומרת, הרבה אנשים חוזרים מהצבא, הרבה בחורים, לא יהיה להם משמעת בהתחלה, הצבא נתן להם משמעת, ואז יכולים לשבת, או את הכוח לעבוד. כל שאדם מקבל יותר מוקדם, אז הוא מצליח יותר. אז כאן מדובר לא על חזון, מה אני רוצה להיות, אבל חזון שיהיה מצב שאני אהיה אותו גופה שמספידים אותו, שמספרים עליו, שזורקים מהאדמה, שקוברים אותו. טוב, יש איזה שכר זמני שאני אקבל מהגלישה הבאה, מהקליק הבא, מהזה הבא, מהחוויה הבא. מה ישווה לי בעוד 80 שנה, שאני אמין בו לבראש העולם, והוא שואל אותי למה, 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 ואז אני חייב לחיות עם הבושה וכלימה וכעס, למה איבדתי עולם נצחי עבור עולם חולף ועולם זמני. אז הנה יש פה מסלול שחזר בונים מסביב לפסוק ריגזו, פיאל תחתו, אמרו ולבבכם, אל נשכבכם בדל מוסלע. ריגזו, אופציה ראשונה. ירגיז יצר טוב. אם ניצחת, אל תחתו, יופי. לא הצלחת, אמרו ולבבכם. תחשב קצת על תורה, בלבבכם, שים לבבכם. תורה, תכניס תורה לגוף שלך, למערכת שלך. ניצחת, לא ניצחת, אל משכבכם. תקריא שם, כמו שנאמר, על המיטה. ניצחת טוב, לא הצלחת, דמוסה, יש סעד. זה לא רק הסיבה הבאה, והדבר גדול הבא, יש סעד. אנחנו חיים פה בעולם שלנו, הוא לא סלע. סלע זה סלע, סלע זה נצח, סלע זה נחיה מרצה שהם מיליוני, מיליארדי שנים בעולם אחר. אז צריכים קצת כוננות, מתקרים לעולם הזה, אבל חלילה וחס, לעבד עולם הזה עבור איזו חוויה מתוקה, יפה, מהנה, בכל זאת, דבר שיעבור, כן, אני יודע שאני מדבר על תרבות סרטים, וזה כל הזמן מפעיל את המשל של סרטים. סרט הוא מרתק, חוויה טובה, אקשן, הרפתקאות, אבל אחרי כמה שעות אין לך כלום. מי שיגיד, הסרט הזה שינה לי את החיים, וואו, איזה חיים היה לו לפני הסרט, כן? עם הסרט שאדם בהוליווד, דרך אגב אני מכיר כמה מהם, בהוליווד אדם איזה משהו, זה לא איינסטיינים שכותבים איזה סרטים. פעם ושם, יש איזה סרט עם איזה מסר, ובדרך כלל אתה יכול לפתוח כל ספר פשוט, ולקבל פי עשר מסרים חשובים ועמוקים, מה שתקבל מהסרט. המופע הנוקפי הוא יותר יפה, לשבת, קצת נופש, קצת אוויר, קצת דמיון, קצת חברים, קצת פופקורן, בסדר, יופי. הלכת, ישבת באולם, הכיסאות מאוד מאוד נוחים, כן, אפשר לישון טוב בכיסאות האלו, זה שווה 30 שקל רק בשתיים של שינה. יופי, אבל בסדר, תתקדם. עברת על סוגיה, קראת ספר, למדת משהו, יש לך תוכן, אתה מתקדם עם משהו, אתה מתקדם עם עוד מזוודה ועוד עוד מטען ועוד מסר ועוד ראייה ועוד פרספקטיבה ועוד משמעות. צריכים לדעת הבדל בין כיף ובין משמעות. לא כך קל. כן, כיף זה קל, משמעות זה קשה. להגיע למצב, לתכנת את עצמך מחדש, כי בעצם התרבות מתכנתת אותנו, בעצם לחפש את הכיף. לא לחפש את המשמעות. וזו הסיבה שאף פעם זה לא יהיה כיף לכם ללמוד תורה, כי אתם כבר מקוונים שדבר כיף הוא דבר קל, ותורה זה לא יהיה קל. אז אני אומר לכם, אף פעם לא תאהוב תורה. בכל זאת, תלמדו תורה כי זה משמעותי. ותלמד את עצמכם מחדש, תמפה את, את החומרה שלכם מחדש, את כל החומרה, את כל ההרדיסקים, תמפה. מחדש לחפש את המשמעות ולא כל הזמן את הכיף. זו גמרה מאוד יפה שמדבר קצת. אחת מהגמרות היפות שמספרת לנו איך להיות ירי שמיים. כאילו אתה עומד מול אחר, אתה יוסף, עומד מול אחר, איך תתקדם. יש הרבה מדרשים בפרשת וישב שגם נותנים עיצות. על סמך כל הפטנטים שיוסף השיג. יש משנה מקבילה באבות רבי נתן שנותנת עיצות. מספרים על רבי עקיבא, שהוא גם נקרא למצב דומה ליוסף הצדיק. מספרים על רבי צדוק, שהוא גם צדוק, הצדיק, שהוא גם נקרא. ומכיוון שהוא יצא ככה בהצלחה, קורא רבי צדוק, הצדיק. זאת אומרת, יש כל מיני מקומות בחזל שאמרו לך, הנה, אל תחשוב על מונחים כלליים, איך להיות ירי שמיים, תמיד מולכת, תכלס, איך תגיב. איזה צעדים תעסיק רגל יצירה. אוקיי? טוב, נתראה מחר, מוכשה באמצע הסדר.